ויצא יעקב מבאר שבע, שבה וילך חרנה. יעקב יוצא מבית אביו, מארץ ישראל, והולך למקום אחר. המילה, שם של המקום הזה בעצמו, מורה על האחרות שלו, על הזרות שלו. ויצא וילך, ללמד לך שיש כאן שני שלבים, גם היציאה מבית אביו, ממקום הקודש, מארץ ישראל, וגם ההליכה לחרן, שהיא עוד ירידה, כי שתי מדרגות מבדילות בין ארץ ישראל לחוץ לארץ. קדושת ארץ ישראל יש בארץ ישראל, וחוץ לארץ, לא רק כשחסרה קדושת ארץ ישראל, יש גם תומת ארץ העמים. ויעקב עומד בפני פגישה עם דעות אחרות, עם סוג של חיים אחר, עם השקפות עולם אחרות, ויצטרך להתמודד. וההתמודדות היא לא קלה, כי העבודה זרה היא מושכת. חז"ל הגדירו את זה יצרא דעבודה זרה. יש יצר לעבוד עבודה זרה. יש יצרא דערווה, יש יצרים אחרים, יצרים של תאוות. הולך למקום שאין שם מוסר, שאין שם קדושה, הוא צריך להתמודד עם כל האווירה האחרת שהוא ייפגש איתה. אנחנו צריכים קצת להכיר את הקושי שבדבר הזה, שביציאה של יעקב אבינו למקום אחר, ולכן אולי ההגדרה הזאת וילך, חוץ מזה שהוא יצא, וילך, חז"ל דנים בזה, למה צריך לכתוב ויצא יעקב, מפרשים כמה פירושים. כאן יש גם יציאה וגם כניסה למקום זר, למקום עם הרבה קלקולים שצריך לא להיסחף אחריהם. יצר הרע שמפתה את האדם, חז"ל אומרים עליו שהוא יצר הרע, הוא השטן, הוא מלאך המוות. זה אותו עניין. בהתחלה בא ומפתה את האדם, ומושך אותו לדברים השליליים, ואומר לו, כך יהיה לך יותר טוב, נעים, נוח, משוחרר, תהיה מאושר, תעשה חיים, גם בהשקפת עולם רוחנית, גם בתאוות. שני סוגים, סוגי היצרים, יצר של עבודה זרה, יצר של ערווה, זה דברים מאוד אפשר לגרות בהם את האדם. ואחרי הגירוי הוא בא ומלשין, בא ומספר, הנה מצלח אדם הזה מקולקל, אדם הזה חטא, בא ומסתין לפני ריבונו של עולם, לפני בית דין של מעלה, ואחר כך הוא השליח לתת את העונש. כשאדם מזהה שיצר הרע הוא בעצם מין יש לו שתי פנים, ולך הוא אומר שהוא עושה את טובתך, ובעצם הוא זה בעצם שיבוא להלשין. פעם אנחנו השתמשנו בזה בדוגמה קצת אולי חריפה, על דרך מה שפעם נהג השבק, שהיה מפתה אנשים לעשות פעולות אסורות, לזרוק אבנים על ערבים, לפגוע בערבים, אולי לפגוע באנשי שמאל, והיה מגרה אותם, והקים אפילו תנועה שלמה של קיצוניים כביכול. ואחר כך, אותם אנשים שגירו, הם היו אלה שסיפרו שהם עשו את העבירות האלה ואלה. אחר כך השב"כ אמר שהוא עשה תשובה. יש לנו ספק בזה, אבל זה לא הנושא. הנושא הוא בעצם שאדם צריך לדעת שלפעמים כשיש מה זה כוח שמגרה אותו, אותו הכוח בעצמו המגרה הוא בעצם זה שאחר כך יפגע בו. הוא רמאי. ואז כל ההסתכלות על המהלך הזה של הפיתוי והגירויים, זה באופן אחר. יש הרבה גירויים בעולם. יש הרבה דרכים של גירויים. ולדעת שכל גירוי הוא, הכוח הזה הוא בעצם הכוח שאחר כך מסתין, אחר כך מספר את מגלה את המעשים הרעים, והוא גם זה שאחר כך שליח לתת את העונש. צריך לדעת איך להתמודד עם כל הקושי הזה. יעקב הולך למקום שצריך התמודדות מאוד גדולה, והוא מוטרד. ובעצם זה מה שריבונו של עולם מראה לו בחלום, נגיד באופן פשטני. והנה, ויפגע במקום, וינלן שם, והנה הוא חולם, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה, ומלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. הסולם מבטא את מלאכו של אדם בעולם, יכול הוא לעלות מן הארץ עד השמיים, אבל באותו סולם הוא יכול גם לרדת מטה. וזה מעלה חששות. איך אפשר להבטיח את העלייה ולא לרדת? ואז ריבונו של עולם מתגלה אליו ומבטיח לו, אתה לא לבד, אני עמך. זה דרך של פשט של הדברים, כמובן. ויפגע במקום, אומרים חז"ל, ריבונו של עולם, שמו נקרא מקום, שהוא מקומו של עולם. אין העולם מקומו, לא שהקדוש ברוך הוא נמצא בעולם, העולם נמצא בו, כביכול. הוא מקומו של עולם, הוא מחזיק את העולם, כמו מקום שמחזיק את הדברים הנמצאים עליו, כך ריבונו של עולם הוא מחזיק ומקיים את כל העולם. ויפגע במקום, ברוך המקום, ברוך הוא, הכוונה כלפי שמיה. וגם במקום כפשוטו, המקום הזה, חכמינו זיכרונם לברכה אומרים, זה הר הבית, זה מקום המקדש. והוא באמת המקום. כי בו מתגלה ריבונו של עולם, שיא היפואה של ההתגלות של ריבונו של עולם בעולם, זה במקום הזה. זה במקום המקדש. ולכן המקום הזה נקרא המקום סתם. ויפגע במקום. לא צריך לפרט. זה המקום. זה המקום שהוא בעצם מחזיק את כל המקומות. ריבונו של עולם הוא מקומו של עולם, והוא ברא את העולם דרך המקום הזה. המקום הזה הוא השורש של כל המציאות בעולם. אבן שתייה שממנה הושתת העולם. כמו שאומר הרמב"ן בהקדמתו לתורה, מביא את דברי חכמים, אבן שתייה כפשוטו. זה מן הגרעין הפנימי, הגרעין היסודי של של העולם, והעולם מתפשט מזה, כמו גרעין שמתפשט ומתפתח. כך העולם כולו התפתח מבית המקדש. שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, וידע את הסוד הזה, וידע להתבונן, אז הוא ידע לראות מאיפה הולכים הזרמים לכל ארץ וארץ. ולפי זה יכול היה לזרוע ולשתול בארץ ישראל שתילים שמתאימים לכל המקומות בעולם. כי מכאן, מבית המקדש, הולכים הקווים לכל ארץ וארץ, לכל מקום ומקום, וכאן הריכוז, כאן המקום של, המקור של הכל, ואפשר למצוא את הקו שמוביל לסין, ומה שאפשר לגדל בסין מתאים לארץ הזאת, הוא נמצא גם כאן. כלומר, דברים ממש כפשוטם, כך מבאר הרמב"ן על פי המדרש. אבן שתייה שממנה הושתת העולם. זה משתיתו של עולם. המקום הזה, כיוון שהוא תחילתה של הבריאה, תחילת המציאות, יש בו משהו ניסי, שהוא עומד בגבול של מקום ועל מקום. חכמינו זיכרונם לברכה אמרו שבבית המקדש מקום אהרון אינו מן המניין. אהרון היה במרכז קודש הקודשים. כל קודש הקודשים בבית המקדש היה 20 אמה. אהרון היה ברוחבו בעצמו אמה וחצי. מצד אחד של אהרון היה 20 אמה, 10 אמות, ומצד שני של אהרון 10 אמות. ואיפה שאהרון אלינו נמצא מודדים גם כן 10 אמות. מה עם אהרון? הוא לא תופס מקום. הרי אהרון בעצמו רוחבו אמה וחצי, וכן גם לצד השני. מודדים ממזרח למערב, מצד אחד של אהרון עד הקצה של קודש הקודשים, 10 אמות. מצד שני עד הפרוכת, גם כן 10 אמות. מה עם מקום אהרון? שהוא 2.5 אמות. מקום אהרון אינו מן המידה. משהו ניסי קרה פה. שאהרון כאילו לא תופס מקום. זה מקום ולא מקום. כי זה תחילתה של ההופעה של המציאות, תחילת בריאת מקום. בגבול שבין הבריאה שלפני כן היה מעל כל הגבול, היה הכל אינסופי. ומתחילה להיברא הבריאה, ותחילתה של הבריאה היא עומדת בגבול בין אינסוף לסוף. וזה מופיע שם הנס הזה, שמקום אהרון אינו מן המידה. מכאן מתחיל קיומו של עולם, פשט העולם. הוא המקום של ה... הוא המקום, זה המקום. ולכן, ויפגע במקום. וכך היה אצל אברהם. היה את המקום מרחוק. הוא רואה את המקום, זה המקום. לא צריכים לפרט איזה מקום זה. זה מה ש... כשאומרים מקום, מתכוונים למקום הזה, כי שאר המקומות לא נקראים בשם סתמי. זה המקום. ועל כן, גם אחר כך, הקדוש ברוך הוא אומר לו, הארץ אשר אתה שוכב עליה, לך יתננה ולזרחה. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, שהקדוש ברוך הוא קיפל את כל ארץ ישראל מתחתיו, כדי שהיא תהיה קלה להיכבש על ידי בניו. הארץ אשר אתה שוכב עליה. וכמובן, אפשר גם להבין בדברי החכמים האלה, מה הפירוש קיפלה תחתיו. באופן הרוחני, בעצם, התוכן של כל ארץ ישראל, תמצית עניינה של ארץ ישראל, זה בית המקדש. זה המקום שאתה שוכב עליו. זה המקום הזה, הכל תלוי בזה. אם המקום הזה בידך, כל ארץ ישראל בידך. הארץ אשר אתה שוכב עליה, אתה שוכב במקום קודש הקודשים, במקום הקודש. כל ארץ ישראל תמונה, כל קדושתה של ארץ ישראל תמונה. במקום הזה 10 קדושות הן בארץ ישראל, ושיא הקדושה זה קודש הקודשים. קודש הקודשים מתמצית כל הקדושות של כל ארץ ישראל. לכן, באמת הדברים גם כפשוטם, כפלם במובן הפנימי. וזה עיקרה של ארץ ישראל. ועל זה גם היום אנחנו יודעים שזה עיקרה של ארץ ישראל. ועל זה שיא המאבק, על מקום קודש הקודשים, על מקום המקדש. אם אנחנו עולים לשם, יכול להיות, המשטרה אומרת, יכול להיות מלחמה עולמית. אסור לתת ליהודים שם לעלות. ואם פעם היה מותר לתת ליהודים לעלות, חס וחלילה לחשוב על להתפלל. ומי שמתפלל שם, בכלל, מי יודע מה. פעם סיפר לי הרב ליאור, שהוא נכנס בתקופה שהיה מותר להיכנס, כמובן למקום שמותר על פי הלכה, להיכנס, הוא נכנס, ו... הרב ישראל אריאל, ביחד הם נכנסו שם, הרב ישראל אריאל אמר, לא יכול היה להתאפק, נפל והשתחווה. בוא יד התנפלו עליו. מה אסור לעשות את זה? מה יש? הוא נוהג במקום הזה כמקום קדוש, למי זה יכול להפריע? הרי זה לא מפריע לאף אחד, הוא לא מבזה את המקום הזה, הוא מתפלל במקום הזה. לא, אסור ליהודים להתפלל פה. למה אסור ליהודים להתפלל פה? הם מחללים את המקום, או אפילו לדעתם, הם עושים משהו. לא, הם טוענים שזה שלהם. אז זה אסור, אסור לבטא את העניין הזה, אסור לעשות שום ביטוי, כאילו זה מקום קדוש ליהודים. על זה המאבק. על המקום הקודש הזה. מאבק בארץ ישראל הוא לא מאבק על... על למי יש זכויות של מגורים ועניין של שלטון ועניין של מדינה, אלא זה מאבק רוחני, מאבק על דרך, מאבק על אמונות. כל המלחמה היא מלחמה ששייכת למלחמת הדעות. ובעזרת השם, כמובן, אנחנו נחזיר לעצמנו את המקום המקודש הזה באופן המלא. עכשיו יש לנו שלטון מופשט על המקום הזה. בעזרת השם, הדברים האלה, נתפלל שזה יהיה בקרוב. והיה חלום, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה. אומרים חכמינו זיכרונם לברכה, ביאור לחלום הזה. מה הפירוש הוא, מה הוא רואה, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע שמיימה? איזה תוכן רוחני פנימי רואה יעקב אבינו בסולם הזה? זה ברור שהוא רואה כאן קשר בין השמיים ובין הארץ. קשר רוחני. מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. על כן באים חכמים ואומרים, תני בר כפרה, הנה סולם זה הכבש, מוצב ארצה זה מזבח, שכתוב מזבח אדמה תעשה לי, וראשו מגיע השמיים האלה, קורבנות שריחם עולה לשמיים, והנה מלאכי אלוקים, אלו הכהנים, עולים ויורדים בו, שהם עולים ויורדים בכבש. והנה השם ניצב עליו, כמו שכתוב בפסוק, ראיתי את השם ניצב על המזבח. כלומר, עבודת הקורבנות במזבח, הקרבת הקורבנות, זה בעצם הרעיון שיעקב אבינו רואה בסולם הזה מוצב ארצה וראשו מגיע השמיים. הוא רואה חיבור בין הארץ ובין השמיים. מה מחבר בין הארץ ובין השמיים? עבודת השם. עבודת הקורבנות היא העבודה, ותפילות כנגד קורבנות תקנו. הפנייה אל ריבונו של עולם, הפנייה של העולם אל מקורו, אל שורשו. ההתמסרות של העולם למקורו, שזה מבטא עבודת הקורבנות, שהכל שייך לריבונו של עולם, הכל בטל אליו, הכל עולה וחוזר אליו. הוא מקורו של עולם, וממנו הכל נובע והכל שב אליו. זה הסולם. המוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. זה עניין הקורבנות, זה עניין התפילה. באים חכמים ואומרים עוד, והיה חלום והנה סולם, זה סיני. מוצב ארצה והתייצבו בתחתית ההר, וראשו מגיע השמיימה, וההר בוער באש עד לב השמיים. כלומר, פה אנחנו שוב פעם רואים חיבור בין הארץ ובין השמיים, החיבור העיקרי, החיבור המרכזי שבין הארץ ובין השמיים, זה מתן תורה, זה סיני, שהקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני ונותן תורה לישראל, וכל ישראל מוארים באור האלוקי המופיע מן השמיים. חיבור בין הארץ ושמיים. סולם, יש סולם מוצב ארצה, מוצב ארצה, זה התורה שיורדת מהשמיים אל הארץ, וראשו מגיע השמיימה, זה הקורבנות שעולות השמיימה, פונות אל השמיים. הסולם הוא פונה לשני הצדדים. ארצה, כלומר, יסודו בשמיים, והוא פונה ארצה. זה התורה. התורה שיורדת לעולם. זה הקדוש ברוך הוא שנותן תורה לישראל, זה סיני. והמילה סיני זה בגימטריה סולם. בליבב. והנה מלאכי אלוקים, זה משה ואהרון. והנביאים נקראו מלאכים, כמו שכתוב בפסוק, ויאמר חגי מלאך השם במלאכות השם לעם. כלומר, יעקב רואה את הקשר בין השמיים ובין הארץ, כל הצדדים של הקשר, קשר הקורבנות, קשר התורה, שזה כמובן המקיים את העולם. שלושה הדברים, העולם עומד על התורה, על עבודה, על החיבור הזה שבין הארץ, השמיים והארץ. קשר של העולם אל מקורו, אל שורשו. באים חז"ל במדרש תנחומה ואומרים שהוא, יעקב אבינו, לא רואה רק את המציאות הרוחנית בלבד בסולם, אלא רואה יותר מזה. והנה מלאכי אלוקים, דברים נוספים, נאמר ככה, לא יותר מבחינת החשיבות, אבל יותר רחב. והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, זה שרי אומות העולם. עולים והם יורדים בו. כלומר, הוא רואה את ההיסטוריה של העולם, שעולים אומות, מתקיימות איזו תקופה, והן מסיימות את הופעתם בעולם. ושוב, איזו אומה נוספת עולה, ומסיימת, וקיימת כך וכך שנים, ומסיימת את תפקידה. אומרים חז"ל, אמר רבי שמואל בר נחמן, אלה שרי אומות, ואמר רבי שמואל בר נחמן, מלמד שראה לו הקדוש ברוך הוא להבינו יעקב, שרה של בבל עולה 70 עוקים ויורד. ושל מדי 52, כל אחד כשנות השלטון שלו, ויורד. ושל יוון 100 ויורד. ושל אדום עלה ולא ידע כמה. מתי זה נגמר? באותה שעה נתיירא יעקב אבינו ואמר שמה לזה אין לו ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, ואתה אל תירא עבדי יעקב, ואל תחת ישראל, כביכול אפילו אתה רואה, הוא עולה אצלי, אפילו עולה עד למעלה אצלי, משם אני מורידו, שנאמר, אם תגביע כנשר, ואם בין כוכבים שים קיניך, משם הורידך נאום השם. אומר המדרש עוד, אמר רבי ברכיה בשם רבי חלבו, ואמר רבי שמעון בן יוסינה, מלמד שראו הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו, שרה של בבל עולה ויורד, ושל מדי עולה ויורד, ושל יוון עולה ויורד, ושל אדום עולה ויורד. כלומר, לפי המדרש השני, אז כל המלכים עולים ויורדים. אמר לו הקדוש ברוך הוא ליעקב, יעקב, למה אין אתה עולה? תעלה גם אתה. באותה שעה נתיירא אבינו יעקב, ואמר כשם שיש לאלו ירידה, כך אני, יש לי ירידה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיעקב יעלה. ויעקב חושש. הוא רואה שכולם יורדים, אף אחד לא מחזיק מעמד. מי אומר שהוא יעלה ויחזיק ולא יהיה לו ירידה? אמר לו הקדוש ברוך הוא, אם אתה עולה, אין לך ירידה. ולא האמין ולא עלה. רבי שמעון בן יוסינה היה דורש, בכל זאת חטאו עוד ולא האמינו בנפלאותיו. אמר לו הקדוש ברוך הוא, אילו עלית והאמנת, לא הייתה לך ירידה לעולם. אלא הועיל ולא האמנת, הרי בניך משתעבדים בעללו דלת מלכויות בעולם הזה. אמר לו יעקב, יכול לעולם? אמר לו, אל תירא עבדי יעקב, אל תחת ישראל, כי דיני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שביים. מה הרעיון כאן שחכמים רצו שנתבונן? הראה לו את כל ההיסטוריה, הופעת האומות בעולם, וכל האומות עולים ויורדים. וריבונו של עולם אומר ליעקב, תלה, ויעקב ממאן, יעקב מפחד. רבנו של עולם אומר לו לעלות, מה אתה מפחד? למה אתה לא עולה? הוא מפחד שיהיה לו ירידה. אם מישהו נשאר למטה, הוא לא יכול ליפול ולשבור את עצמות אם הוא עומד על הרצפה. אבל אם הוא עולה ויורד, הוא מתרסק. מוטב להישאר למטה בלי סכנה. אמנם לעלייה יש גם סיכוי, אבל גם יש סיכון. אתה עולה למעלה, אתה יכול ליפול. מה כל מדרגה שעולים יותר גבוה, הסכנה של הנפילה, היא יותר חמורה, כי אם אדם נופל, השבר יותר גדול. מה שיותר למעלה, אחר כך יכולה להיות התרסקות לגמרי. ויעקב ממאן, לא רוצה לעלות. מפחד. לא רוצה לקחת אחריות. יעקב ענב. יעקב חושב, מי אני, מה כוחי? כוחותיו של האדם מוגבלים? מי מבטיח, אל תאמין בעצמך על יום מותך, מעין שבאמת אני כל הזמן אחזיק בגובה, לא עשה שום דבר שבגלל זה אבד את הזכויות שלי להמשיך להתקיים ולעלות, ויעקב לא עולה. מה רצה ריבונו של עולם ממנו, לפי דברי חכמים? תסמוך עליי, אני מעלה אותך, אני אשמור עליך, אני אחזיק אותך, הקדוש ברוך הוא יחזיק אותך, אתה לא עולה לבד, אתה עולה עם סייעתא דשמיא, אתה עולה עם ריבונו של עולם, והוא שומר. וכאן היה כאן איזשהו קושי שאולי, אם ננסה להסביר את יעקב, יעקב חושב שעבודת השם צריכה להיות בכוחות עצמו, בלי מאמץ, בלי סייעת הדש, מה שריבונו שלם עוזר לו זה לא הוא. הוא צריך בכוחות עצמו, וזה לא בטוח. לא בטוח שהוא יוכל לעלות מעלה-מעלה, וכל הזמן להחזיק מעמד. הוא רוצה בקצב שלו להתקדם. לא בקצב כביכול שריבונו שלם אומר לו. מעין זה אנחנו פוגשים כאן בדברי הרב, שהרב אומר כשיעקב מתפלל לריבונו של עולם, הוא אומר, אם יהיה אלוקים ממדי ושמרני בדרך הזה אשר אנוכי הולך, ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש, ושבתי בשלום מבית אבי, מה הוא מבקש? דברים מינימליים. לחם לאכול ובגד ללבוש. הוא לא מבקש עושר וכבוד, לא הרחבה, דברים הבסיסיים שבלאדם לגמרי אי אפשר, מסתפק במועט. הוא לא רוצה לענות מאחרים, הוא רוצה בכוחות עצמו. יש לו מידת ההסתפקות. אומר הרב, גם בהשגות הרוחניות, הוא לא רוצה להשתמש בהשגות עליונות. הוא חולם. חלום זה המדרגה הנמוכה ביותר של הנבואה. רחוקה מהנבואה שבע מדרגות. היא המדרגה המינימלית של ההשגה, הוא לא רוצה להשתמש ביותר מזה, כביכול. הוא חולם, והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. הוא חולם, חולם בלבד, מסתפק במועט. רוצה בעבודה עצמית, להשיג, לעלות, להתרומם, לא לקבל מתנות. מספרים על הגאון מווילנה, שפעם הוא אמר לך, לתלמידו, רב זלמן מוולוז'ין, אחיו של רב חיים מוולוז'ין, הוא אומר, בקרוב יכול להיות שיתגלה לך איזה מלאך שירצה ללמד לך תורה, אל תקבל. כי תורה צריך ללמוד לבד. אתם יודעים שאם מלאך מלמד, זה הולך הרבה יותר מהר. אפשר אולי ברגעים מספר לדעת הרבה מאוד. זה סדר אחר של השגות. שאדם מתגלה לו פתאום איזו התגלות עליונה רוחנית, הוא פתאום בבת אחת קופץ הרבה הרבה מדרגות. מה שאדם יכול לעמול כמה שנים, יכול לתפוס ברגע אחד. אל תקבל ממנו. הוא אומר, למה? כי עניינו של האדם בעולם להשיג את התורה בעצמו. לעמול את התורה, להשיג את התורה בעצמו. לא מתנות. שונא מתנות יחיה, גם מתנות רוחניות. מי לא רוצה לקבל איזו השגה כזאת בקפיצת הדרך, ובבת אחת להיות מלא בתורה, והכל כמובן לשם שמיים? והוא אומר לו, לא, אל תקבל, זה לא טוב, צריך לעלות. הוא אומר לו דברים, סיבות נוספות, אבל הסיבה העיקרית זה הסיבה שצריך להשיג את התורה באדם בכוחות עצמו. הוא אומר לו שבחוץ לארץ ההשגות שבאים על ידי כל מיני גילויים, הן מעורבבות, הן לא 100%, ועכשיו בדורות אחרונים עוד יותר יש ירידת הדורות, על כן, אל תקבל. אבל זה לא הנימוק היחידי, הנימוק הראשוני הוא הנימוק מפני שהתורה צריכים לזכות בה במאמץ עצמי. שיטת הגרא. אולי זה המקור ביעקב אבינו. שעניינו של האדם לעבוד, לעמול, להשיג בעצמו, להסתפק במה שיש לו, לא לרצות דברים של אחרים, לא בענייני ממון ולא בעניינים רוחניים. לזכות בעמל, בידיעה, בקניין, שהתורה תהיה תורה שהוא יגע ועמל עליה. זה רצונו של הקדוש ברוך הוא מהאדם. החסידות לא הולכת בדרך הזאת. משתמשת בכל מיני כוחות נוספים, הגדולי הצדיקים. הם אומרים מה אנחנו, מה כוחנו, כמה אנחנו יכולים להשיג, מה שכלנו, מה השגתנו, מה גבורתנו. הלא כל הגיבורים כעין לפניך, כמה שאנחנו נשיג, מה השגתנו. הכל תלוי בך, ריבונו של עולם. אנחנו רק נשענים עליך. אנחנו כשלעצמנו, מה אנחנו? לכן החסידות הדגישה את התפילה. לעומת ההדגשה של התורה, של הדרך של הגאון מווילנה, גם תפילה, אבל התורה עיקר. מפני שהתפילה היא התבטלות ובקשה מריבונו של עולם, לא לפי זכויותינו, אלא לפי רוב חסדו של ריבונו של עולם. חסידות חסד. נוהגים אנחנו במידת חסידות כדי להמשיך עלינו חסד אלוקי, כדי שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו מתנה בחסד, כי העולם לא יכול להתקיים במידת הדין. מי אנחנו? אנחנו בזכויות שלנו אנחנו נקיים את העולם? יש סיכויים שבמעשים שלנו אנחנו יכולים לרומם את המציאות? רק באופן מוגבל. כמה אם הכל יהיה תלוי בנו, איזה פרצוף יהיה לעולם? אלא מה אנחנו צריכים לעשות? אנחנו צריכים כל הזמן לשפוך שיחנו לפי עיני ריבונו של עולם. להעתיר לפניו, להתבטל לפניו, ולהמשיך את חסדו הגדול על העולם. ואז יופיע ריבונו של עולם בכל טובו, בכל גודלו, בכל תפארת כבוד השם בעולם, והעולם, כבוד השם ממלא כל הארץ. על ידי החסד האלוקי, לא על ידי הזכויות שלנו. אנחנו נבקש ממנו, לא על פי זכויותינו, על פי רוב טובו הגדול. אולי זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא ליעקב אבינו. עלה, תסמוך עליי. מה אתה מפחד? אתה מפחד שלא יהיה לך מספיק זכויות? אני רוצה להתיר למעלה מהזכויות שלך. לא על פי השיקולים שלך, אלא על פי הרצון האלוקי שרוצה להשפיע ולהשפיע ולהשפיע. ולא ימין. ולא עלה. אילו היית עולה, לא הייתה ירידה. אם אדם נשען על החסד האלוקי ועל הטוב האלוקי, ולא בוטח ביכולות שלו, אפילו הרוחניות הטובות, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אתה בוטח בי, אני מחויב לך. הבוטח בהשם חסד יוסף בבינו. יכול להגיע להמשכה של חסדים כל כך גדולים שלמעלה מן הטבע. כמו שנאמר, ביטחו בהשם עדי עד, כי ביה השם צור עולמים. כלומר, אפילו יותר מהמציאות, כי ריבונו של עולם, הוא יצר את העולם. אם אתה סומך עליו, אז הוא יכול, כמו שהוא יצר את הטבע, הוא יכול לשנות את הטבע. ביטחו בהשם עדי עד. כמובן, שמיני ומיני התקלה סילאי. אנחנו הצגנו את שתי העמדות הללו, מכיוון שרק על ידי שתיהם ביחד באה השלימות לידי הופעתה הנכונה. מצד אחד, אדם צריך לא רק להישען על ריבונו של עולם, צריך לעשות מצידו כל מה שהוא יכול, ולא למעט בשום דבר ולהגיד, אני סומך עליו. מאידך גיסא, לא להסתפק במה שהוא יכול, ולבקש עוד את חסדי השם שיופיעו על גבי זה. גם מאמצים, גם עמל התורה, גם יגיעת התורה, תיקון המידות, תיקון המעשים, עבודה מלאה ויגיעה מלאה של כל כוחות הנפש כדי בעצמו למלות את כל הייעוד, היכולות שלו שהוא יכול. אבל גם אחרי כל זה, לבקש מריבונו של עולם שברוב חסדו יתיר עלינו כהנה וכהנה יותר ויותר. ואולי גם באופן רוחני. אחרי שאדם משיג בכל עמלו את כל ההישגים שהשיג, אז יכול גם לקבל מתנות מלמעלה. ויחד, גם וגם. הגר"א, כך אומר עליו בעל הנפש החיים, הוא גם כן היה לו השגות עליונות, אבל זה היה טבעי אצלו, זה לא היה מתנה. ובשעת השינה היה משיג השגות גדולות עליונות. אבל זה לא, זה היה המשך עמלת תורה שלו. זה לא היה משהו זר שאדם פתאום מקבל מדרגה חדשה שהוא לא מתאים לזאת. זאת הייתה המדרגה שלו. מיני ומיני התקלה סילאי. כל הפרשה הזאת מקפלת בתוכה תמצית ההיסטוריה של עם ישראל. יעקב יוצא לגלות, ובסופה של הפרשה הוא כבר חוזר ממנה. מתמודד עם הקשיים המסובכים שבין ישראל לעמים. יחסים קרובים, קרובי משפחה, רבים, אחים, אנשים אחים אנחנו, אבל מרמים אחד את השני, ואחיו אני ברמאות. איזה יחסים כל כך מורכבים. לא איזה זרויות מוחלטות, אלא קשרי משפחה. קרבה משפחתית, אבל מורכבת, מסובכת, עליות וירידות, כל מה ש... כל העושר שבא ללבן זה בא מיעקב, ובסוף הם אומרים, הוא לוקח לנו את כל העושר, כל אשר היה לבן הוא גוזל מאיתנו, הרי כל מה שהיה ללבן זה היה מיעקב, בזכותו של יעקב הם נוכחו לה שהכל בא בגללו. זה המצב שבעצם עם ישראל חי בו במשך כל הדורות. קינה, הערצה, צד אחד רואים את הגדולה הישראלית, רואים את המעלות, זה גורם קינה, זה גורם שנאה, רוצים כן להתקרב, מפני שיש להם כל כך הרבה מעלות. זה, מצד אחד זה מרגיז אותם, מפני שהם לא משיגים את ההשגות שיש לישראל. זה עוד תהליך שצריך העולם לעבור, וישראל בעולם לעבור, וכך נבנית משפחת בית ישראל. ויעקב אבינו לא רק עובר את הגלות, אלא הוא חוזר מהגלות עם משפחה שלמה, עם יצא לבדו, וחוזר עם משפחה שהיא תהיה משפחת בית ישראל. וזה קורה בתוך כל מלאכי הסיבוכים. זה סדרו של עולם. זה מין תקופה כזאת של, הייתי אומר, של עיבור, שיעקב נעלם מהארץ, יוצא וחוזר ברכוש גדול. אחר כך ישראל יוצאים ממצרים, חוזרים ברכוש גדול, ושם ישראל ממשפחה נהפכת לעם. וכך בגלות האחרונה, ישראל יוצאים לגלות ועתידים, וכבר בשלבי חזרה של ישראל מהגלות במעמד חדש לגמרי שלא היה בגלויות הראשונות. הופעה חדשה, העתידה הגדולה של מלכות השם על ידי הופעה של מלך המשיח, על ידי הופעת עם ישראל בגודל חדש, בהופעה של תורה עליונה, תורתו של משיח, שחכמינו זיכרונם לברכה אמרו שהתורה של העולם הזה היא הבל בפני תורתו של משיח. כלומר, איזה גודל רוחני חדש, השגות חדשות, עליונות, העתידות להופיע, וזה צריך היה להיות דרך כל הגלות הארוכה. לעבור את כל הגלויות, לחזור ברכוש גדול, באופן רוחני ובאופן פיזי, מכל מיני דברים שאפשר כן היה לקבל בארבע כנפות הארץ, ולחזור לעלייה, לחזור או להתחדש לעלייה חדשה. ואנחנו נמצאים בתהליך המואץ עכשיו של חבלי הלידה האחרונים, כן? הצירים האחרונים, והצירים כואבים. הם מאוד כואבים, אבל זה צירים של לידה. מאוד כואבים. כל שבוע צירים כואבים, ימים של כאב ומר, אבל צריך לזכור שאלו צירים האחרונים של הלידה. לאומה יש קצת יותר צירים מאשר לאישה בודדה, אבל כולם הם שלבים לקראת ההופעה הגדולה. ככה אנחנו צריכים לקבל את הקשיים שאנחנו מתמודדים איתם, את הכאבים ואת האיסורים שאנחנו נפגשים איתם בשנים האחרונות, בימים האחרונים. ובסוף גם באים לידי סידור, לידי פתרון, שהסכמה בין לבן ובין יעקב, שלא אחד יזיק לשני, גם לזה יש סוף. שבסוף בעזרת השם עם ישראל יגיע לשלום המיוחל. השלום המיוחל לא נראה לי שהוא יבוא לפני בוא המשיח, אבל אנחנו מקווים שהוא קרוב לבוא המשיח וגם השלום יחד איתו. עד שיבוא משיח, עד סיומה של הופעתה של הגולה השלימה, זה חלק, זה סדר האיסורים. לא לצפות, ממשלה אחרת, ממשלה כזאת. צריך הופעה עליונה. אבל אנחנו מתקדמים. מתקדמים בצעדים עצומים. והגודל של ההתקדמות הוא לפי גודל עניינה של הגולה עתידה. כיוון שהגולה עתידה היא כל כך עצומה וגדולה, אז כל שלב שמתקדמים אליה, יש בו גדלות עצומה, מפני שהוא מכיל בקרבו את התוכן העליון שעתיד להיגלות על ידי השלבים הללו של הגאולה. כל צעד לקראת גאולה עליונה הוא צעד עצום, הוא מהלך גדול ועליון. ההתקבצות של עם ישראל לארץ ישראל, ההתחזקות של התורה, ההתיישבות בארץ ישראל, בניינה של ירושלים, כל אלה צעדים גדולים. הם לא נראים לנו אם אנחנו לא מסתכלים בעומק הגדול של עניינה של הגאולה, תדעו לסמוך על גבי זה. אבל אם אנחנו יודעים את גודלה של הגאולה, אנחנו יודעים שכל שלב ושלב הוא עצום ואדיר, כי הוא מקרב אותנו אל גאולתנו השלמה. יהי רצון שנזכה לה בקרוב, בקרוב.